אנחנו, יש לנו היום יום עיון על ט"ו בשבט. קודם כל, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על החטוף האחרון שחזר הביתה. יש דפים פה בשולחן, פה, זה כן, ואם מישהי נכנסת אפשר לתת, בסדר? תודה. אז קודם כל אנחנו, לא, יש להם דפים. אז קודם כל אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שהחזירו ברוך השם את החטוף האחרון. זה דבר גדול. למרות שדיברנו כמה פעמים שמצד האמת לא היו צריכים לקחת בחשבון את החטופים. היה צריך להילחם שם ולגמור את המלחמה מהר מאוד. לא להימרח. וכתוצאה מזה החטופים היו חוזרים בעזרת השם אולי יותר מוקדם. אבל הקדוש ברוך הוא רצה אחרת, הוא ניהל את המדינה בצורה כזאת שהעם החליט, וגם הממשלה שהחטופים הם במקום הראשון, שילמנו על זה מחיר כבד, אבל זה גרם לאחדות גדולה בעם, דבר נפלא מה שקרה בדיעבד, וגם הגויים ראו שבייחוד טראמפ ראה שהעם היהודי אכפת לו מכל אחד ואחד. זה דבר גדול, זה קידוש השם גדול, למרות שזה לא סדר נכון שכלי, אבל העולם ראה שעם ישראל מוכן לשלם מחיר כבד של כל אחד ואחד, אפילו מי שכבר לא בין החיים. זה מה שקדוש ברוך הוא רצה, ואנחנו זורמים עם ריבונו של עולם, מה שנקרא. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז אנחנו מייחדים כרגלנו גם כן את השיעור הזה, ובכלל לחיזוק עם ישראל. אנחנו עוד נמצאים במלחמה, יש לנו עוד דרך ארוכה לחסל את עמלק, מה שנקרא במרכאות כפולות, ולבנות את בית המקדש. סדר ברמב״ם איך הדברים מתנהלים. קודם כל מלך, שזה הקמת מדינה, זה מלך. מלך זה לא לואי 14, מלך זה מדינה, מלכות. אז מלך יש, אולי לא המלך המושלם ביותר, אבל יש מדינה ברוך השם. והשלב השני זה מחיית עמלק, שאנחנו נמצאים כרגע בתוך המהלך הזה. בעזרת השם עוד מעט פורים, אולי נזכה לראות ישועות ונחמות. והשלב הבא כמובן זה כל זה הכשרה לבניית בית המקדש, להיות מגדלור ואור לכל האנושות כולה, לא רק לעצמנו. אז שוב, אנחנו מייחדים את הלימוד הזה חיזוק עם ישראל ביהודו, ונלמד על ט"ו בשבט. בדף הזה יש שני חלקים. נלמד את החלק הראשון, שנקרא צמיחה מדורגת או שבירת כלים. מה עניינו של ט"ו בשבט? הרבה מה לדבר על ט"ו בשבט. זה אחד המועדים הנעלמים, שלא כל כך מובן בדיוק מה קדושה שרויה בהם. אחד מהם זה למשל ל"ג בעומר. גם כן זה מועד לוטה בערפל, ומתגלה יותר ויותר עם שיבתנו לארץ ישראל, מתגלה יותר עניינו של ל"ג בעומר, וגם ט"ו בשבט, שזה לכאורה, מה יש שם בט"ו בשבט בדיוק? חוץ מאשר שזה זה תאריך שקשור למצב, נקרא לזה הביולוגי, ביולוגי, לא, זואולוגי זה חרקים. ביולוגי, בוטני, כן? למצב הבוטני של העצים, אז קשור אלינו כל כך, מה? לא אומרים תחנון. למה לא אומרים תחנון? מה? אז מה עניינו של היום הזה? כן. זה השאלה. זה השאלה, זה השאלה, מה זאת אומרת, ראשי שנים, איפה אומרים את החנון? לא אומרים את החנון.
מה, בראש השנה?
ראש השנה לא אומרים את החנון.
ראש השנה למעשר
בעיניו. זה אני לא יודע. לא יודע. לא יודע. אבל בואו נשאר בשאלה על ט"ו בשבט, למה לא אומרים את החנון? מה העניין פה שלא אומרים את החנון? מה הקדושה שיש ביום הזה? כלומר, שלא אומרים את החנון, זה אומר שיש שמחה, איזה משהו מיוחד. שאנחנו אולי לא כל כך מבינים אותו, ובשביל זה אנחנו לומדים. רוצים להבין מה קורה. אז אומר, יש הרבה הרבה מה לדבר על זה. אנחנו נראה נקודה אחת. בסדר? עוד שאלה יש לשאול, זה לא שייך לזה. בואו נראה, יש מדרש. קודם כל אנחנו לומדים מהשם משמואל. השם משמואל זה כמו ששפת אמת, מכירים שפת אמת? יש שם משמואל גם כן אחד מגדולי הרבני החסידים, שקשור גם לשפת אמת, דרך אגב, וקשור לרבנות, לחסידות שקשורה גם ללמדנות, לא רק למשהו כזה מרחף, אלא אבא שלו היה אבני נזר, אחד הפוסקים הגדולים באירופה באותו תקופה, והוא היה ציוני דרך אגב. הוא היה ציוני, יש סיפור יפה עליו, אבל אני לא רוצה לגזול את הזמן. יש דפים שם בהתחלה, לא? שם יש דפים? נגמר? כן, יש סיפור יפה עליו, שקשור לפורים, אבל בוא נתרכז כדי שנגמור, נשתדל לגמור את מה שאנחנו רוצים כן לראות פה. המדרש אומר ככה, בויקרא רבה. רבי יהודה ברבי סימון פתח. אחרי השם אלוקיכם תלכו ובו תדבקון. וכי אפשר לבשר ודם להלוך אחרי הקדוש ברוך הוא? אותו שכתוב עליו בים דרכך ושביליך במים רבים, כלומר, אתם יודעים שהולכים בתוך מים, לא משאירים עקיבות, נכון? אז איך אפשר ללכת אחריו? אנחנו לא יודעים לאן הוא הולך. איך הולכים אחריו? איך אנחנו נדבק בו, נדבק בדרכיו הכוונה, כן? ואתה אומר, אחרי השם תלכו ותדבקון, איך עושים את זה? וכי אפשר לבשר ודם לעלות לשמיים ולהידבק בשכינה, אותו שכתוב עליו, כי השם אלוקיך אש אוכלה? איך אפשר להידבק בדבר כזה? איך אפשר לחכות אותו? ואתה אומר, ובוא תדבקון, אלא מתחילת בריאתו של עולם לא נתעסק הקדוש ברוך הוא, אלא במתה תחילה שנאמר, והייתה השם אלוקים גן בעדן. אף אתה, כשנכנסים לארץ, לא תתעסקו אלא במתה תחילה, הדאו דכתיב וכי תבואו אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל. כלומר, המדרש הזה שואל, וזה גם במקומות אחרים מובא, איך נדבקים בקדוש ברוך הוא, וזה דיברנו הרבה פעמים, אנחנו רוצים להיות אנשים טובים. זה המטרה שלנו. ואיך הקדוש ברוך הוא שהוא הטוב המוחלט, איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו יודעים מה טוב, מה לא טוב, הרי יש מחיצה ענקית בינינו לבינו. אז הגמרא במקום אחר אומרת, שתי עצות. אחד, לדבק בתלמידי חכמים. תלמידי חכמים שהם מיישמים בחייהם את מידותיו והנהגותיו של הקדוש ברוך הוא. דבר שני, ללמוד תורה, מכתב מריבונו של עולם, שמלמד אותנו איך להידבק, איך להיות אנשים טובים. יש לנו את התורה. תורה, תלמידי חכמים, צריך את שניהם. פה יש חידוש גדול. לטוע עצים בארץ ישראל. זה גם כן דבקות בשם. לטוע עצים בארץ ישראל. מאיפה אנחנו יודעים שזה גם דבקות בשם? כי הקדוש ברוך הוא שהתחיל לברוא את העולם, דבר ראשון הוא נטע עצים. אז גם אנחנו נדבק בדרכה, וגם אנחנו, דבר ראשון, שנבוא לארץ, ניטע עצים. מה יש בעץ ובנטיעת עצים והקשר לארץ, קשר לחקלאות אפשר להגיד, שזה מלמד אותנו איך להיות דומים לקדוש ברוך הוא, איך ללמוד את הנהגותיו הטובות של הקדוש ברוך הוא. כתוב במקום אחר, כי האדם הוא עץ השדה. נכון? מה זאת אומרת עץ השדה? יש בחינה מסוימת באדם שהוא דומה לעץ. דומה לעץ, הכוונה, יש לנו מה ללמוד מהעץ על עצמנו, איך להתנהל בצורה נכונה. באופן פשוט, כל מי שעבד קצת בחקלאות או בגינה, הוא יודע שיש הרבה מה ללמוד מהצמחים ומהעצים על החיים שלנו. בדוגמה, למשל עכשיו, ט"ו בשבט, אתם יודעים שאנחנו גוזמים את העצים. הזמן לגיזום העצים זה ט"ו בשבט. בעיקר עצים נשירים, ט"ו בשבט גוזמים. אחרי שאתה גוזם חותך, יש פריצה של חיים עצומה בגפנים, בתפוחים, בכל מה, יש פריצה עצומה של התחדשות. אנחנו רואים מזה, בפשטות, שאדם עובר איזה משבר, איזה קיצוץ, כן? זה הזדמנות לצמיחה מחודשת. ולא רק מחודשת, אלא לא לאותו, אתה לא צומח וחוזר לאותו מקום שהיית בו, אלא אתה חוזר למקום, אתה הולך למקום הרבה יותר גבוה. אני יש לי עץ תאנה בבית שכל שנה אני חותך אותו כי הוא מפריע לי. אני לא רוצה לעקור אותו כי זה עץ תאנה, אסור לחתור. הוא מפריע. אני חותך אותו, יש לו, זה נקרא טל דבש, יש לו איזה כינמת כזאת שגורמת שחור מסביב, ועוד כמה סיבות, לא משנה. ככל שאני קוצץ אותו, הוא מרביץ כזה צמיחה, אני לא יכול להשתלט על זה כבר. ממש, זה מדהים, איזה חיות יש לו לעץ הזה. עכשיו אנחנו נראה גם לימוד אחר, בסדר? אומר ככה, ונראה שהנה בעבודת השם יתברך שני דרכים. עבודת השם, כמו שאמרנו, אני חוזר על עצמי עוד פעם, עבודת השם בעבודת השם, איך אני עובד על עצמי להיות אדם טוב, איך אני עובד על החשיבה שלי, ועל הרגשות שלי או שלנו, ואיך על העשייה שלנו. זה נקרא עבודת השם. איך אני עובד להיות אדם יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב, כמו השיר הזה, כן? להיות עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. איך עושים את זה? אז הוא אומר, יש שני דרכים. אחד זה ביטול, בחינת ביטול. היינו שיחשוב מהותו מה הוא, מאין באת, מטיפה שרוחה, וכי הוא בריאה שפלה וקטנה, עומדת בדעת מעוטה וקלה לפני תמים דעות, ברוך הוא. ושיהיה נבזה בעיניו ונמאס, ועל ידי זה נכנע לשם יתברך. זה דרך ראשונה, אני רוצה להסביר אותה, כי הרבה פעמים תופסים את זה בצורה לא נכונה, כאילו אדם צריך להיות איזה סמרטוט, איזה כלומניק, בשביל לדבק, זה לא מה שכתוב פה. מה שכתוב פה, זה פשוט לדעת מי אתה ומי הוא, ומתוך זה שאתה יודע מי הוא, אתה מתבטל, מתבטל, לומר, מבטל את האגו שלך, כן? ואז אתה הופך לצינור שכל השפע האלוקי עובר דרכך, כמו צינור מים. צינור מים מבחינתו הוא כלום. מה זה צינור מים? כלום. זה מעטפת כזאת. אבל הוא מכיל בתוכו את המים שזה חיים. חיים לצמחים, חיים לאנושות. כן? אז ההתבטלות פה זה, הוא מביא פה כל מיני דוגמות, איך אדם שם את עצמו במוד הזה, במקום הזה, שאני באמת מעצמי, אני לא כוחי ועוצם ידי, אלא כל כוחי זה ממנו ולא ממנו. זה הכל. אז הדרך הראשונה זה לשים את עצמי במקום הנכון, מי אני ומה היכולות שלי, ומה היכולות של ריבונו של עולם, ואיך ריבונו של עולם זורם דרכי. זה נקרא ענווה, זה נקרא ביטול. איך כל הכוח האלוקי המופלא הזה שמחייב ומנהל את העולם, יש שם עוד דפים? בהתחלה נשאר? אם לא, אז אצל אנשים יש רזרבות. כן. אז כל העניין פה, זה, הביטול הוא, זה לשים את עצמי במקום הנכון, או לשים את עצמנו במקום הנכון. הדוגמאות, אני מזכיר כל הזמן, יש לנו עכשיו מלחמה. כל אחד מבין שהמלחמה הזאת זה נס אחד גדול. וגם אדם היותר מוכשר, אם ניקח את ביבי בתור אדם מאוד מוכשר, לא יכול לעמוד בכל החזיתות האלה, בייחוד בחזית שנמצאת פה בפנים. אלא זה לב מלאכים ביד השם. הוא מריוניטה של ריבונו של עולם. כל אשר יעשה יוסף, השם מצליח בידו, זה מה שקורה. זה שום דבר, אי אפשר ללמוד את זה בשום בית ספר למלחמה או להנהגה, מה שביבי עושה. כי זה לא הוא. מי שיש לו קצת עיניים בראשו, כמו שאומרים. אז זה, הדרך הראשונה זה התבטלות. התבטלות ולתת לקדוש ברוך הוא ולכל הכוחות שלו לזרום דרכך. דרך השנייה, אתם רואים, ויש דרך שיגבע ליבו בדרכי השם. שהוא גיבור, שעושה מה שצריך לעשות. כן? וחייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם, ויראה אדם עצמו חציו זכאי וחציו חייב, עשה מצווה אחת, אשריו, שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו זכות, ויזכור גודל מעלת נצור רגע פה. הדבר השני, זה פה, יש פה גבורה גדולה, המדרש הזה שעכשיו הקראנו אותו, שמובא גם ברמב״ם לקראת ראש השנה, שאדם יראה כאילו העולם הוא על כף מוזניים, והוא עושה דבר אחד, הוא מעלה את העולם, עושה דבר אחד לא טוב, מוריד את העולם. המדרש הזה בא ללמד אותנו שלאדם יש אחריות, יש לו אחריות ויש לו יכולת להטות את העולם לטובה. זה הוויה של גבורה, לעומת ההוויה הקודמת של התבטלות. ההוויה פה זה של גבורה, שהכל תלוי בי כביכול, ואני זה יכול לטות את הכף, או אנחנו יכולים לטות את הכף, את העולם לטובה, שזה המטרה של ריבונו של עולם, שהעולם יהיה עולם טוב. דבר נוסף, שזה נקודה שהשם ישמעאל חוזר עליה הרבה פעמים, הוא כותב, ויזכור גודל מעלת נשמתו. אדם צריך לדעת מי הוא. אדם שהוא מרגיש שהוא סמרטוט, הוא מתנהג כמו סמרטוט. ואדם שהוא מרגיש שיש לו נשמה יקרה וקדושה, ויכולות אלוקיים גדולים בתוכו, זה אדם שלוקח את עצמו בידיים ועושה דברים טובים. ויהיה תקיף וחזק בעבודת השם יתברך. כלומר, ההוויה הזאת, הנפשית הזאת, גורמת לאדם להיות באמת תקיף, ולעשות מה שצריך לעשות, לתרום איפה שצריך לתרום, להועיל איפה שאפשר להועיל. שוב, אחת דוגמאות זה איך שאנשים נרתמו למלחמה הזאת. זה גבורה גדולה, נרתמו. אנשים נרתמו למלחמה הזאת. לא אמרו, אנחנו שום דבר, לא יכולים שום דבר, סכנים. וכל משהו זולת עבודת השם יתברך, יהיה כאפס וכעין, ולא יניח ולא ישקוט אפילו רגע, באשר יודע שכל העולם תלוי בו. זה האחריות לוקחת אותנו למקום הזה. כל בן אדם שהוא בעל עסק, או אפילו בעל משפחה, הוא יודע, יש לך מטרה. כל דבר שמקרבת אותך למטרה, אתה עושה אותו, וכל דבר שמרחיק אותך למטרה, אתה מניח אותו בצד. זה מובא במסילת ישרים, נדמה לי בזהירות. בזהירות, נדמה לי. לפעמים קשה לעמוד בזה, זה תביעה חזקה מדי, אה? לפעמים. אבל לפעמים, אני הסברתי כמה פעמים, גם שאדם הולך לנוח, זה חלק מעבודת השם, כי אם הוא לא ינוח, הוא לא יוכל להמשיך. גם אדם שהולך לעשות איזה טיול, זה בשביל שיהיה לו כוח, להמשיך לעשות טוב, כן? אז זה לא נקרא, זה לא בטלנות. אבל הגישה הזאת, שמה שמקדם אותי, או מקדם אותנו למטרה הטובה, אנחנו אוחזים את זה בשני ידיים, ומה שמרחיק אותנו מהמטרה, אנחנו שמים את זה בצד. זה מה שהוא אומר פה, וזה האחריות של הבן אדם, וזה הוויה של תקיפות, זה הוויה של בן אדם רציני, שהוא נעול על מטרה, נעול על הטוב, עושה מה שצריך לעשות, עוד פעם בלי לחץ, אם אני משדר פה לחץ ועצבי, וזה לא הכוונה. הכוונה שהוא רציני. הרבי שמואל מסלנט אומר על זריזות, זה לא בן אדם שכל הזמן עושה מהר. זריזות זה אדם שעושה כל הזמן מה שצריך לעשות. במהירות שצריך לעשות. יש דברים שעשות לאט, יש דברים שעשות מהר. זריזות זה לא איזה מישהו שהיפראקטיבי בתנועה מתמדת. זה לא זריזות. זה זריזות דמיונית. זריזות אמיתית זה שאתה עושה בהתמדה את הדברים שצריך לעשות אותם. וגם נח. זה חלק מהזריזות. ומי שלא נח הוא לא זריז. היו פה מכון מאיר מלא סיפורים כאלה של בחורים שחוזרים בתשובה. אין להם זמן לישון. עוזרים בתשובה, אין להם זמן לישון. מה קורה אחרי יומיים, שלושה ימים שהם ישנים כמה שעות? מוטטים. אז ניסינו להסביר פה עכשיו שתי דרכים. איך אנחנו נעשים אנשים יותר טובים, יותר מותאמים לרצון האלוקי של עשיית הטוב בעולם. איך זה קשור לטור בשבט? סבלנות. בסדר? והנה, כן, אנחנו פה, נכון? והנה כבר אמרנו במקום אחר, ההפרש בין נטייה לזריעה, ההפרש הכוונה, ההבדל בין זריעה לנטייה, בין נטייה לזריעה, מה ההבדל ביניהם? שעניין זריעה הוא הנותן הגרעין בארץ, והוא נרכב, ואחר כך נצמח ממנו זרעים או אילן, ואמרו, זל עמד דקביל לבטר דבלה. כלומר, קודם כל, כלומר, הוא צומח מתוך הריקבון, מתוך הבליה הוא צומח. וכולם יודעים, גרעין, שם אותו באדמה, הוא נרכב, והריקבון שלו מאפשר צמיחה חדשה לגמרי. כן? זה הגרעין. ולעומת זה, עניין הנטייה הוא הנוטע איחור או זמורה בארץ. אנחנו לא מכירים את זה, כי אנחנו קונים תמיד בשביל לנטוע, קונים איזה שקית כזאת עם עץ בפנים, נכון, עוד לי בפנים, אבל איך, איך, איך עשו את הנטע הזה, או את, את העץ הזה בתוך השקית הזאת, אז או שלוקחים זמורה, זמורה זה חתיכת ענף, ותוקעים אותה באדמה, לפעמים מטובלים את זה בהורמון של השרשה, כי לענף יש עיניים, וכשהוא נמצא בתוך אדמה, הם במקום להוציא ענפים, מוציאים שורשים. או על ידי הברכה. איפה זה? או לוקח איחור או זמורה בארץ, והוא משתרש, הוא מתגדל ומתאבא, עד שנעשה הוא עצמו שנטל אילן רב. כלומר, החלק, הדרך הראשונה זה ביטול המצב הקודם, זה כבר מזכיר לכם, ביטול המצב הקודם וצמיחה מחדש, והנטייה זה פשוט להמשיך את הקיים ולהצמיח אותו. למשל, המבול זה דוגמה של ריקבון שממנו נצמח אנושות חדשה. השואה, אני אומר את זה גם כן בזהירות, זה מצב של חיסול הגולה, כן? ואחר כך הצמחה חדשה פה בארץ ישראל. זה לא מדויק, כי זה יכול להיות גם וגם. כן? ועוד כל אחד יכול לחשוב על דברים ש... שקורים בעולם שהם צריכים לבטל את הקיים ולהתחיל דבר חדש. גם נשואים זה ככה. כן? בן אדם מפסיק להיות רווק, נכון? מבטל את הרווקות שלו. שרווקות זה אדם שבעיקר לוקח. והוא הופך לנשוי, זה משהו חדש לגמרי, הוא הופך לנותן. מי שלא נותן, מי שלא לוקח לעצמו את הנישואים בתור נתינה, יש תור ארוך ברבנות. כל אלה שלא מבינים שנישואים זה מצב של נתינה. כן? פעמים צריכים לקחת בשביל לתת, אבל זה לקיחה בשביל נתינה. אז זה ההבדל בין שני הדברים האלה. עכשיו בוא ניקח את זה לעבודת השם, כלומר אם אמרנו שהאילן, שאדם הוא עץ השדה, אז אנחנו רוצים ללמוד מהאילן, או מהחקלאות, או מהצמחים, רוצים ללמוד איך עובדים את השם. כי אנחנו מדברים בשכל, אבל אדם שהוא באמת חקלאי ומכיר את התופעות האלה, זה לא רק בשכל, יש לו תמונה בעיניים, איך זרע נרכב באדמה וצומח מחדש, או איך אתה מבריך, או לוקח חתיכת ענף, ומצמיח ממנו עץ. זה לא רק בשכל, יש לך תמונה, יש לך ציור, כן? והרבה פעמים אדם שיש לו ציורים נכונים, שזה קשור לדמיון פה, כן? יש לו ציורים נכונים בראש, זה מה שמנחה אותו איך להתמודד עם כל מיני מצבים. יש לו דוגמה, כן? בשל. אז בוא נראה. בעבודת השם יתברך, מכוונים שני דרכים הנעל לזריעה ונטייה. זה דומה. זה המשל פה והנמשל, או הדוגמה והלימוד. שעבודת השם התברך בחינת ביטול, אתם זוכרים? חלק הראשון היה ביטול. כנעל הוא כאין זריעה. דקביל בתר דבלה, שהוא צומח אחרי שהוא מתבלה, שהוא נרכב. כמו כן, המבטל את עצמו ונעשה נכנע לשם יתברך בכל בחינה, אז יערה עליו רוח ממרום בחינת בחיות חדש, ויצמח ויתגדל. יש פה חידוש שלא ראינו קודם, כן? אדם שמתבטל, הוא מבטל את עצמו, מבטל את הרצונות שלו, כן? אז הקדוש ברוך הוא בחסדו הגדול מערה עליו, אתם יכולים לדאוג לו שיהיה לו איזה כיסא ככה ודף ככה, שהוא יוכל להקשיב בנחת. אתה יכול לבוא גם לפה, יש פה מקום, מקומות. יש שם הדף? או שחסר כבר? הנה נתנו לו. יש. כן. אז יש פה חידוש גדול, שאדם שמתבטל, מתבטל הוא הופך לכלי, אז הקדוש ברוך הוא בחסדו מערה עליו, נותן לו כוחות, כמו הצינור שדיברנו קודם, כן? והדרך השני, להיות תקיף וחזק בעבודת השם יתברך, הוא בחינת נטייה. כי כל נטייה הוא לשון חוזק, המילה לנטוע, מלבד שזה פעולה פיזית, לקחת עץ ולטוע אותו באדמה, המילה נטייה הוא גם ביטוי של חוזק. זה דבר נטוע, אומרים אדם, אנשים נטועים חזק בקרקע, אנשים נטועים בעבודה, במשפחה. המילה נטייה זה חוזק, נכון? חוזק של משהו שמושרש וחזק במקומו, כן? אז הוא לשון של חוזק, ועיין בספר נצח ישראל של המהר"ל, זה בפרק זין, הוא מקרא מלא, יש גם מקרא מלא, הוא והיה כעץ שתול על פלגי מים הצדיק, שמתואר בפרק א' בתהילים, הוא מתואר כמו עץ ששתול על פלגי מים, מה זה עץ ששתול על פלגי מים? זאת אומרת שיש לו הזנה קבועה וחוזק, כן? ובמשרה וחום, עלה הוא לא ייבול, כן? אז נטייה זה עניין של חוזק, ונגד שתי בחינות אלו, שתי העבודות השם האלה, כן? אמר הלל, אם אין אני לי מי לי, שזה כמו נטייה, נכון? זה חוזק, אם אני לא אעשה לא יהיה, וכשאני לעצמי מצד שני, מה אני כלום? יש פה במשנה הזאת את שתי הבחינות האלה. זאת אומרת, אם אמרנו יש שתי דרכים, זה לא חייב להיות או-או. זה יכול להיות גם וגם, זה יכול להיות גם שני שלבים בצמיחה של הבן אדם, תכף נראה את זה. כן. אז מה שאומר הלל, אם אין אני לי מי לי, אומר את זה ראשון, נכון? אם אין אני מי לי, זה עניין של בניית החוזק של הבן אדם מול החיים. וכשאני לעצמי, מה אני, זה ביטול, לדעת שכל החוזק שלי זה ממנו ולא ממנו. אז הוא אומר, אם אין אני לי מי לי, הוא דרך השני, הנעל שדיברנו עליו קודם, שיתקיף וגיבור בעבודת השם, לא ישוב מפני כל, פלטי וחזק ולא נותן לשום דבר לעצור את המשימה שעומד מולה, המשימה להיות אדם טוב. וכשאני לעצמי מה אני, הוא בחינת הביטול. אז יש לנו גם במשנה, עכשיו צריך לשים לב לסדר. הסדר של הלל הוא שאדם, אם אתה שואל את עצמך קודם להתבטל, או קודם כל להיות חזק, אז זה כבר נעוץ בתוך המשנה, זה הוא יסביר בהמשך, והנה. ביטול, והנה בעבודת האדם נראה שיש להקדים להיות גיבור תקיף בעבודת השם, בחוזק, זו בחינת נטייה. כלומר, אם אנחנו שואלים את עצמנו באיזה דרך ללכת, זו או זו, כמובן זה נתון גם לשיקול דעת של בן אדם איפה הוא עומד, אבל פה הוא נותן לנו הדרכה שקודם צריך להיות תקיף בעבודת השם, תקיף בעבודת השם, כי אם יתחיל בבחינת ביטול יש לחוש שיתבטל ויתבייש מפני המליגים עליו או יתר המניות, על כן יש להקדים בחינת נטייה שהוא חוזק הלב והתלהבות, ואחר כך יבוא לבחינת ביטול, כפי שסידר הלל בראשונה, אם אין אני לי מי לי, ואחר כך, כשאני לעצמי, מה אני? עכשיו יש פה הסבר חשוב מאוד, כל אדם, וגם לגבי ילדים שאנחנו מחנכים אותם, וגם לעצמנו שחוזרים בתשובה, וזה גם מופיע במי שמכיר את אומנות הקאוצ'ינג, כלומר האימון, שאדם רוצה, בא לקואוצ'ינג, שרוצה, שם בפני הקואוצ'ינג, או המאמן נקרא לזה בעברית, מטרה שרוצה להגשים אותה. זה יכול להיות בלימוד, זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות במידות, לא משנה במה. קודם כל, המאמן, דבר ראשון, הוא מתחבר אליו לדברים הטובים שיש בו. את המעלות שיש בו, הטובות, התכונות והכישרונות שיש לו. דברים שהוא עשה בעבר, והוא שמח בהם, דברים טובים שהוא עשה והצליח בהם אפילו, נקרא לזה ככה. ורק מתוך העוצמה הזאת, שבן אדם מרגיש בערך עצמו, כמו שראינו בהתחלה, שהשם ישמואל אמר שאדם צריך לזכור את גודל מעלתו, מתוך זה יש לו כוח להתחיל גם לראות איפה הפגמים שלו ואיפה הדברים החסרים שהוא צריך בהם שיפור. כי אם לא, הוא ניגש לטפל בדברים שחסרים אצלו, והמנועים שלו לא דולקים. הוא לא מרגיש שהוא אדם חזק, אז כל כישלון קטן, הוא נופל על הקרשים, מתייאש מעצמו. אם אין אני לי, מי לי אחר כך שאני לעצמי, מה אני? אז לפי ההסבר הזה יוצא ששני הדרכים האלה, הם, כמו שאמרנו, זה דרכים שהם אחד אחרי השני, זה בניית מסלול. כן? קודם כל שלב ראשון, זה החוזק, והשלב שני, זה הביטול. כן? וכן יש לפרש הכתוב, ואיתה השם, עכשיו אנחנו חוזרים למדרש. אתם זוכרים המדרש? שהמדרש אמרנו שקודם כל, הקדוש ברוך הוא נטע גן עדן. אז, ואנחנו רוצים ללמוד, לדבק בקדוש ברוך שקודם אנחנו נוטעים, כלומר קודם כל אנחנו מתחזקים, קודם כל אנחנו בונים שבאים לארץ. כן? וגם הקדוש ברוך הוא בתחילת בריאת העולם, קודם כל עשה גן עדן, דיברנו על זה כמה פעמים גם במובן הזה, שהעולם הוא טוב, העולם הוא גן עדן. וזה שהוא לא נראה גן עדן, אבל יש לו פוטנציאל להיות גן עדן, ושאנחנו עובדים להפוך את החיים לגן עדן, לחיים טובים, יש לזה על מה לחול, זה לא איזה דמיון, אולי כן, אולי לא. אז קודם הקדוש ברוך הוא חיזק את האנושות, והביא לה תמונה, נתן לה תמונה של עולם מתוקן, חזק וטוב. וכן יש לפרש הכתוב, והייתה השם אלוקים גן עדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר, היינו שבראשונה ואיתה, קודם כל נתן חוזק לאדם, ביטחון, עוצמה, שיש עולם טוב, חזק, כן? שנברא בחינת נטייה, אדם נברא בבחינת נטייה, הוא התחזקות והתגברות למען שיבוא אדם, יקנה בראשונה הבחינה ההיא, בחינת ההתחזקות, ויהיה גיבור ותקיף להמשיך את כל העולם לעבודת השם, כבר יש לו כוח. ועכשיו שהוא נזרק מגן עדן, כן? ללכת ולתקן את העולם ולהחזיר אותו לגן עדן, הוא בא עם כוחות. וידיעה שהעולם הוא טוב. כמו שאמרו חז"ל, שאמר אדם הראשון לכל הבהמות והחיות, בואו ונשתחווה, הוא היה מנהיג של העולם. הוא סחף את, אפילו את, את, את העולם הטבע, הוא סחף להיות נכנע לריבונו של עולם, כלומר לעשות את רצון השם, לעשות טוב. וגם באמת החיות, אנחנו יודעים שבסופו של דבר, לפי הרמב"ן על כל פנים, וגם זה היה בתחילת הבריאה, שהחיות הטורפות לא היו חיות טורפות. והם לא היו חיות טורפות. הם התקלקלו כתוצאה מחטא האדם הראשון. כן? חלק מהתיקון של האנושות, של עם ישראל, ומתוך זה האנושות, זה ישפיע גם על הטבע. גם החיות יהיו, כמו שכתוב בישעיהו שם, שגר זאב עם כבש, וילד קטן משחק עם נחש ארסי, כן? אז לפי הרמב״ם באמת זה רק משלים של שלום, ולפי הרמב״ן העולם ילך ויתקן, וגם לפי הרמב״ן העולם בתחילת בריאתו, היה באמת החיות הטורפות היו אוכלות עשב, רק הקלקול של האדם גרם להם להיות טורפות, ולכן הם גם יחזרו למקום הזה. ומי שיש לו חיה בבית, או גינה בבית, יודע שהאישיות של הבן אדם משפיעה. אם החיה בבית היא עצבנית, או אגרסיבית, או שהיא שלווה, זה תלוי במה שקורה בבית. בבית שלב, גם לא, אני לא ממליץ להחזיק חיות בבית, כן? אבל יש סיפור על החמור של רבי פנחס בן יאיר, כן? שהוא לא אכל אוכל, שעורים שלו היו מאוסרות. כלומר, זה משפיע גם על החיות. וזה משפיע גם על הגינה ועל החקלאות, זה משפיע. מי שהוא אוהב את הגינה שלו, אז הפרחים והעצים מחזירים לו אהבה, הם צומחים יותר טוב, הם נותנים פירות יותר טובים. הדבר הזה גם בדוק, יש ספר של הרב זמיר, שמביא אפילו הוכחות מדעיות לזה, אבל אני אומר לכם מניסיון שלי, שאתה אוהב לעבוד בגינה, הגינה מחזירה לך אהבה. וכשאתה אוהב את החיות, אז הן מחזירות לך. וזה שמרומז בדברי המדרש, חוזרים למדרש, שלא נתעסק הקדוש ברוך הוא, אלא במתי תחילה. בוא נדמה לקדוש ברוך הוא, ונחנך את עצמנו להיות טובים בדרך, שהקדוש ברוך הוא עשה את זה. קודם חיזק אותנו, ואחר כך נתן לנו גם להתמודד עם מה שצריך עוד להתמודד. וזה יכול להיות, אני מוסיף, זה יכול להיות גם לא אחד אחרי השני, זה יכול להיות גם ביחד. כל מיני שלבים מורכבים. זה יכול להיות בתכונות מסוימות באישיות שאתה צריך להיות כזה, במצבים מסוימים להיות כזה, לפעמים גם וגם. יש לנו שתי דרכים צריכות להיות משולבות בצורה נכונה, וזה לומדים מהקדוש ברוך הוא בזה שהוא קודם כל נטע עצים בגן עדן. וכן הוא הדרך לאדם להקדים בחינת נטייה, אני אומר גם עם הילדים, לבחינת זה גם עם הילדים. ילדים קטנים, אל תטיל עליהם יותר מדי אחריות, ואל תגיד להם שהם לא בסדר, תן להם לחיות. תן להם להיות טבעי, תן להם כוח שהם בסדר והם נחמדים, ורק תלטף אותם. רק אחר כך תתחיל לתת להם דוגמה, גבולות. אמרתי בשם הרב שמואל, שהחלקה שעושים ומשאירים לילד פאות, זה נתינת הגבולות הראשונות לילד. אתה מספר אותו ומשאיר לו את הפאות, זה גבולות. אני מצליח להסביר את עצמי, כן? זה גבולות. אז לילד רק בגיל 3 אתה מתחיל עם גבולות. אחר כך יש דיני חינוך, מה אתה נותן לו, מה אתה לא נותן לו. כן? אז זה נכון גם לחינוך הילדים וחינוך התלמידים וחינוך עצמך. כל זה לומדים מהאילן, מהעץ, מהחקלאות, מצמיחת הצומח. עוד סיפור אחד קטן, ובזה נסיים. בעל שם טוב, היה לו, התלמיד המרכזי של בעל שם טוב היה מגיד ממזריץ'. ומגיד ממזריץ' היה תלמידים, חבורת תלמידים, חבורה קדושה של תלמידים, שאחר כך הפיצו את החסידות, כלומר את הפנימיות, ההסתכלות היותר פנימית על החיים, בכל אירופה. ואחד התלמידים היותר מובחרים היה הרב מנחם מנדל מויטבסק, שהוא שלח אותו לארץ ישראל, לטבריה, מכיוון שהם הגיעו בגלות לסוג של תקרת זכוכית, כן? תקרת זכוכית שהם עסוקים בלהתעלות, בלהיות אנשים יותר טובים, יותר צדיקים, יותר מועילים, ובמצב מסוים בגלות יש חסימה. ארץ ישראל, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, הוא שלח אותם פה לארץ ישראל, בשביל להמשיך להיות יותר טובים ויותר טובים ויותר טובים. לאדמור, אז הוא שלח את הרבי מנחם מנדל מויטבסק, שהוא היה בכיר התלמידים של הבעל שם טוב, של המגיד ממזריץ', והיה לו תלמיד, חבר, שקראו לו הרב אברהם מקליקס. לא היה גם תלמיד חכם בפני עצמו, אבל היה תלמיד של הרבי מנחם מנדל מויטבסק. והוא כתב איגרת לחברים שלו שרוצים לבוא לארץ ישראל. אם אתם באים לארץ ישראל בשביל להמשיך להתעלות ולהיות אנשים יותר טובים, תדעו לכם שזה לא עובד ככה. קודם כל אתם באים לארץ ישראל ומתרסקים. קודם כל אתם נהיים חולי נפש, כלומר נהיים מתרסקים נפשית, נקרא לזה, בסדר? ורק אחרי זה אתם מתחילים לצמוח צמיחה חדשה שאין לה סוף. למה זה דומה? לזרע שראינו, נכון? לזרעים, כן? זה מה שהוא הדריך אותם. אני, יש לי דוגמה למה זה דומה, לזה מגדל, היום יש בתים גבוהים מאוד, לפעמים אתה לא יכול לעלות לקומה האחרונה או לקומות האחרונות, צריך לעלות באיזה מעלית, לרדת באיזה קומה, לרדת, ואחר כך לקחת מעלית אחרת שלוקח אותך עד למעלה. ראיתי פעם את זה באיזה מגדל, לא זוכר איפה. יש מצב שהוא נעצר, וצריך לרדת, צריך להתחיל מחדש. עוד דוגמה אחת לדבר הזה יש ברבי זרע, כתוב על רבי זרע שהוא בא לארץ, הוא עשה, יש אומרים 40 תעניות, יש אומרים 400 תעניות, אני מכיר את 400 תעניות. זאת אומרת, בשביל רבי זרע שעזב את הגלות, ובא לארץ ישראל למרות, שרבי יהודה, אומר לי רבי יהודה הנשיא, לא זוכר בדיוק, אמר לו לא לעלות. אבל הוא עלה לארץ, הוא עשה קודם כל 400 תעניות או 40 תעניות. מה זה התעניות האלה? התעניות האלה זה לרסק כלומר, הוא הבין את המהלך הזה שאנחנו מדברים עליו. אם המהלך הזה שרבי אברהם מקליקס הדריך את התלמידים, שזה זה, זה מצב לא מבוקר, שבן אדם בא ומתרסק, זה לא מבוקר, רבי זרע ידע את התהליך הזה, והוא עשה מה שנקרא פיצוץ מבוקר, על ידי 400 תעניות או 40 תעניות האלה, הוא ריסק בתוכו את תורת הגלות, את תפיסת הגלות שהייתה חשובה לתקופת הגלות, ו... מה? דיברנו קודם, אני פשוט זה כבר הסוף, דיברנו פה על הגרעין שאתה שם אותו באדמה, לפני שהוא צומח הוא נרכב קודם. ואם הוא לא ירכב, אז לא יצמח לך צמח חדש. אז זה מביא דוגמה, מבחינה נפשית, זה מה שלמדנו מהעץ, שרבי זר עשה תעניות שמרסקות, הכוונה, ממוטטות את תפיסת התורה הגלותית שלו, בשביל לצמוח מחדש בתורת ארץ ישראל. ו... אנחנו רואים את זה גם היום, מישהו שלו עיניים טובות, המלחמה הזאת עושה הרבה טוב. המלחמה הזאת היא סדרת חינוך אלוקית מופלאה, שגם את התורת הגלות שהגיעה לפה עם ציבור מסוים, עוד פעם אני לא, אל תתפסו ממני שאני שולל או משהו, יש ציבור מסוים שבא עם תורת הגלות לפה, והמלחמה הזאת גרמה לזה שזה לא עובד. אנשים רואים שזה לא עובד, כן? וגם תורת הגלות שחזרנו אחרי 2000 שנה היא עכשיו מתרסקת, בשביל לבנות משהו יותר נכון, יותר מתוקן. ויש עוד, אני לא רוצה להכין, מכיוון שהשעה היא 2 דקות לפני סוף השיעור, והרב יורם ניתן פה שיעור נוסף, הוא ביקש, וזה גם נכון, לתת לו את, להתחיל בזמן, בסדר? אז שנזכה בעזרת השם ללמוד מהעצים את עבודת השם הזאת, שאיך אנחנו מתקדמים, לפעמים אנחנו צריכים להתקדם על ידי ביטול הדברים הקודמים, ומסלול מחדש, חישוב מסלול מחדש, קצת עונה לך, חישוב מסלול מחדש, ולפעמים אנחנו ממשיכים לצמוח מהמקום שהיינו בו, עם כמה מקצות תיקונים, אבל ממשיכים לצמוח מהמקום שהיינו בו. בעזרת השם, לחיים.